מי שזוכר שביום הפטירה של הרב חיים קניאבסקי, יום הקבורה, הרבי אליבזק היה פה בבוקר, העביר שיעור על נתעצלו בהפסדו של יהושע בן נון. עכשיו הרב מסביר בעין היה שצריך להכיר את הצדיק לא רק דרך הצדדים החיצוניים שבו, אלא לחדור לנקודה הפנימית שבתוכיותו, להבין מה עובד מאחורי כל המפעלות. וזה הם לא הצליחו לעשות כנראה של יהושע בן נון, אחד הנקרא שנתעצלו בהפסדו. אז נדב כהן שאל אותו איך עושים את זה. אז הוא אמר לו בפשטות כזאת, מה זאת אומרת, איך לומדים תפארת ישראל? אז אנחנו מתחילים עם תפארת ישראל. קשור עוד להקדמה שהרב דוד הסביר פעם קודמת, על מגמת נותן התורה שעומדת מאחורי כל המצוות. אבל באמת נדמה שמגמת כל הספר זה לחדור לעומק הזה של הבנת תורה מן השמיים, של אותה נקודה פנימית שהולכת להסתתר מאחורי כל המושג החיצוני הזה יחסית שלו, ונקרא תורה, שזה אנחנו הולכים בעזרת השם לפגוש. המהר"ל בפרק הראשון לכאורה מסביר דברים מאוד פשוטים. אולי אפשר לחלק את הפרק באופן גס לשני חלקים. בחלק הראשון הוא מסביר איך העולם שלנו ברור, שהנבראים הם פועלים וכל אחד פועל לפי המדרגה שלו ולפי המיקום שלו ולפי הסדר שלו. הוא מזכיר פה את האדמה, רוח, מים, אש, כפי שנוהגים לחלק את זה, ואחר כך עובר לצומח ולאדם, ורק בתוך זה מברר מה תפקיד האדם בעולמו, זאת אומרת מהם הפעולות שנכון לאדם לעשות. נראה שזה החלק הראשון, ובערך באמצע הפרק אז הוא עובר לכאורה לנושא שני, לא צריך גם עיון מה הקשר בין החלקים ולמה החלק השני מופיע פה, וזה היחס בין ישראל לעמים. פה במהדורה הישנה הרגילה פה אז נראה לי שפספסו את הפיסוק הזה של המעבר, אבל אחרי שהוא מדבר על יצר הרע, כשהוא עובר לאומנם כל המין מבני אדם במהדורה הרגילה זה בעמוד ח' בצד שמאל באמצע, אז שם לכאורה מתחיל חלק שני של הפרק, שפה הם עברו אליו בלי לאותת בכלל. וצריך קצת עיון מה הקשר בין היחס הזה בין ישראל לעמים לבין כל בירור מגמת האדם ומגמת המציאות. כדי לברר אבל יותר מזה אולי מה מיוחד בפרק, אז בסוף אני רוצה רגע לשאול כמה שאלות על הפשט של הפרק שנראה לי יעזרו לנו לכוון את עצמנו להבין את הדברים המתחבים פה. מהר"ל בהתחלה מסביר שכל פועל פועל לפי פעולתו, ומתוך כך גם לאדם כמובן יש פעולה. ומעטה אחרי זה 12 שורות הוא אומר, מעטה האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי חיים מצד הנפש שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שאין נפשם רק טבעית, אז מחויב שיהיו לו פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית. פה הוא מוסיף פתאום את המילה אלוהית. זאת אומרת, המהר"ל הסביר שהטבע כולו פועל על פי הצדדים הטבעיים, והאדם הוא לא שייך לטבע, הוא שייך לשכל. אז היה צריך להסביר פה שהאדם הוא מתייחס אל הנפש השכלית שלו. מאיפה פתאום המהר"ל באמצע ההסבר הפילוסופי המסודר המבואר של המציאות הנחית לנו כאקסיומה את העובדה שהאדם הוא שייך בעצם לנפש שכלית אלוהית? כי אחרי כמה שורות הוא מסביר שיש דבר כזה נפש שכלית. הוא אומר שמה שהאדם הוא בנאי, נגר, מלאכות אפייה ובישול, זה צריך נפש שכלית. אז יש מדרגה שאפשר היה לעצור בה לכאורה בהסבר, אם אין לך ראיות אחרות לפחות, והיה אפשר להסביר שהאדם הוא לא שייך לטבע, הוא שייך לנפש השכלית. הנפש השכלית זה פיתוח של כל עולם הטבע. מעל זה אומר המהר"ל, נפש שכלית אלוהית, ברור שהאדם שייך גם לנפש השכלית האלוהית. מנין לנו? איפה היה אלוהים מוזכר פה בכל המהלך הזה, כדי שיהיו חייבים לדחוף אותו פה? היה נראה כמו איזו פתיחה פילוסופית כזאת, ופתאום המהר"ל מגיע עם האינטואיציות הדתיות ומכניס את אלוהים פה לסיפור. אם היא לומדת ממש בפשט, בצורה סדורה, איך שהמהר"ל סידר את המדרגות של העולם, אז היה פה אדם, הוא בעל נפש שכלית, והיה צריך לפעול בשכל שלו. כדי להוכיח את דבריו, המהר"ל מביא את הגמרא מהדף האחרון של קידושין, וגם שם הוא אומר דבר מאוד מאוד תמוע, כי שם, פה אצלי במדורה זה כבר עובר לעמוד הבא, אז אומר המהר"ל שהוא מסביר את החיות, הוא מסביר שיש בהם גוף, נפש ושכל. אז הוא אומר, האריה יש לו גוף חזק, כאשר נודע מניין האריה, והרי אין משמש בכוח גופו שיש לו לצורך פרנסתו. זה דבר מאוד מאוד תמוע. עכשיו ברור שאיך האריה משיג את פרנסתו, אך ורק בעזרת כוח גופו. מאיפה אנחנו יודעים שהאריה הוא כל כך חזק? בדיוק מהעניין הזה, איך הוא אוכל, כל החיות, איך הן אוכלות, משתמשות בכוח גופם, פשוט האריה הוא מלך החיות כי הוא הכי חזק. אז להגיד ביטוי כזה שאין האריה משתמש בכוח גופו שיש לצור פרנסתו, אלא מה האריה עושה עם כוח גופו חוץ מפרנסתו? זה בדיוק מה שהוא משתמש בכוח גופו. אז המהר"ל כאילו מגיע פה להוכחה הפוכה לכאורה מהאמת. אומר המהר"ל, האריה לא משתמש בכוח הגוף לפרנסתו, אז אני צריך להשתמש בכוח גוף לפרנסתי. זה קל וחומר שהוא מופרך ברגע, כי ודאי שהאריה משתמש בכוח גופו לפרנסתו.
זה לא על הלוויה.
אה?
זה לא על הלוויה, כאילו,
לא יודע אם הוא חילק פה בין אריה ללוויה, כן, לא נראה לי הדבר הזה.
אני מייחד את אריה זה השאגה שלו, לא?
אני חושב שאם הוא רק שואג זה לא מספיק, הוא עדיין יישאר רעב, לא? הוא צריך גם לטרוף בסוף. אותו דבר הוא אומר על השועל, כן? השועל מיוחד בכוח השכל שלו. נכון, אז מה הוא אומר אותו דבר? השועל זה עניין השכל, אין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. דבר מוזר. איפה אנחנו יודעים ששועל הוא חכם? מה עושה השועל עם הערמומיות שלו אם לא משיג אוכל? הוא הרבה יותר חלש מכל שחיות הטורפות, אין לו שום סיכוי להשיג אוכל בכוח הזרוע. אז השועל הוא ערמומי, הוא חכם, אז הוא משיג אוכל, אז כל השימוש לחיות לצורך פרנסתם. אז מניין לנו שהשועל חכם אם לא מצורך פרנסתו? בצבי עוד אפשר שהוא להבין את מה שהמהר"ל אומר. שהמהר"ל אומר שהצבי לא משתמש בכוח התנועה שלו של פרנסתו, לא יודע, הוא משתמש בכוח התנועה כדי שהוא לא יהיה פרנסה, לא יודע, שהוא לא יהיה פרנסה, לא יודע, גם זה נראה לא נכון כזה קצת, אבל אני אומר שם אולי אני לא יכול להוכיח בסתירה ישירה שדברי המהר"ל תמוהים, אבל שם הדוגמאות של המהר"ל, זה ממש נראה פלא, להוכיח מהחיות שהם לא משתמשים בכוח המרכזי שנתן להם השם לצור פרנסתם, זה הדבר היחידי שהם עושים, הם משיגים צור פרנסתם, זה בגוף, זה בנפש, וזה בחוכמה. אז גם זה דורש פה איזה בירור מחשבתי, ואם נעבור גם לחלק השני של הפרק, אז המהר"ל מגיע לגמרא ולמדרש שעסוקים בקבלת תורה אצל הגויים. ושם, זה אולי לא קשור למהר"ל, זה קשור לאיך שהמהר"ל סידר את הדברים, אבל הוא רק מדגיש את הדבר המוזר במדרש. במדרש מסופר שהקדוש ברוך הוא פונה לבני עשיו. הוא אומר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? אומרים לו מה כתוב בה? הוא אומר להם, לא תרצח. לא תרצח זה יותר מדי בשבילנו. דבר מאוד מוזר, כי רגע לפני כן המהר"ל הסביר שאומות העולם שייכות בשבע מצוות בני נוח. ולא תרצח, זה א' ב' של שבע מצוות בני נוח, זה מאוד מאוד בסיסי. זה אחד מהאיסורים של שבע מצוות בני נוח, זה שפיכות דמים. אז אם הוא היה בא לבני עשיו ואומר להם, כתוב בה לשמור את השבת, אז אנחנו מבינים שבני עשיו אומרים לו, גוי ששבת חייב מיתה, מה לנו ולשבת? אבל אם הוא אומר להם לא תרצח, הם אומרים להגיד, לא תרצח זה אנחנו במהותנו, זה מאוד מאוד שייך לנו. אותו דבר אחרי זה שהוא בא לבני ישמעאל, אומרים לו מה כתוב, הוא אומר להם לא תגנוב, לא תגנוב זה אחד משבע מצוות בני נוח, בני ישמעאל אמורים להיות שייכים משבע מצוות בני נוח. והמהר"ל ממש פסקה קודם כך הוא אמר, הוא סיים את הפסקה לפני כן, אם זה פסקה אחרת אני לא יודע, אבל הוא סיים אותה בדיוק במילים הללו, אקום לפי מעלתם נתן להם שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת מעלתם במהות שלה, זה חלק מההסבר של המהר"ל, לא איך הוא מסדר את הפרק, זה שאקום שייכים למשהו, צריך להבין למה אקום שייכים, הם שייכים לשבע מצוות בני נוח, ולכן במדרש יוצא בדיוק הפוך. ואתה מדרש תסבירו מצד עצמו בלי קשר למהר"ל, ואיך שהמהר"ל סידר את זה פה בתור פרק א', שבו הוא עסוק להסביר לך שגם לגויים יש מעמד וגם לגויים יש יחוס וגם הגויים נמצאים במצוות מסוימות, ובגלל זה הם לוקחים את התורה. זה דבר מאוד מוזר לסדר ככה את הפרק. אז זה כמה תמיות שלכאורה צריך לעיין בהם בתוך הפרק. ואם להוסיף רגע תמיה אחת מבחוץ, אז יש ספר שנקרא כל הנבואה, נזכרתי אותו פעם קודמת, אבל שכחתי להגיד אחר כך את המקור לאנשים להסתכל. כל הנבואה של הנזיר, זה סתם מעניין להסתכל, הנזיר מסדר פה את סדרי החוכמה הפנימית, איך הייתה השתלשלות תורת הנסתר, מבחינת ספרים, מבחינת מסורת וכולי. עכשיו אני קוראים עמוד קופי, אז יש פה ארבע עמודים שהוא משקיע במהר"ל, כי גם המהר"ל המקובלים יחשב, הוא מצטט את האיגרת המפורסמת של מרן הרב קוק, שגם המהר"ל לשונו שונה, אבל גם הוא למקובלים יחשב. וכשהוא רוצה לתמצת, אחרי שהוא מסביר מי היה המהר"ל וכולי, הוא רוצה לתמצת את שידתו, זה בערך שורה וחצי, אז הוא מצטט את תפארת ישראל פרק א' בתחילתו. מהי שיטת המהר"ל? יסוד שיטתו האלוהית קרובה ליסודות הפילוסופיה החדשה, ופה הוא מצטט מוצא שיטתו, זה לא לפני כן, אני אנסה להקריא בעל פה שתצליחו לקלוט, ההשקפה הדינמית הכוחית, שאולי זה מקביל להשקפת התנועה הפועלת, המחדשת בכל יום תמיד. זה שיטת המהר"ל. ובישראל זה יסוד מצוות התורה המעשיות, כמבואר בראש ספר תפארת ישראל, ופה למטה הוא מוסיף בדיוק את הפסקאות הראשונות של הספר, של הספר שלנו, של הפרק שלנו, שלכאורה לא כתוב שם שום דבר מיוחד, שזה יסוד שיטתו האלוהית של המהר"ל, התנועה הפועלת. זאת אומרת, הנזיר בניגוד אלינו, כנראה קרא את השורות הראשונות של פרק א' בתפארת ישראל ואמר, וואו, זאת שיטת המהר"ל, זה חידוש בלתי נתפס. להסביר שהאדמה היא פועלת ועל גבי הבא הרוח ופועלת, וזה ממש, אם אתה רוצה להבין מהו המהר"ל, תלמד את השורות הללו. אני חושב שכשאני קראתי פעם ראשונה את תפארת ישראל, לא ידעתי שכתוב פה כזה יסוד גדול פה בתוך יסודות שיטתו האלוהית המהר"לית. אז אולי משהו כנראה מתחבא פה בפרק, צריך קצת לעיין בו. אז אני אתחיל מהחיות. יש לחיות יכולת להשיג פרנסה. ובוודאי שהאריה משתמש בכוח שלו כדי להשיג פרנסה, והשועל בשכל שלו להשיג פרנסה, זה היה ברור גם למהר"ל. נדמה שהמהר"ל פה, כשהוא מחלק בנפש שכלית, ותשימו לב גם לשועל יש שכל, לפי המהר"ל. לבין הנפש השכלית האלוהית של האדם, נדמה שהמהר"ל מכוון בעיקר ליכולת בעצם להביט על העתיד במציאות ולהתקדם בה. זאת אומרת, האריה נולד חזק. הכוח שלו, אותו כוח שהיה חזק לפני 5,000 שנה, זה נשאר בדיוק אותו כוח. נדמה שכוונת המהר"ל שהאריה לא משתמש בכוח גופו כדי להתפרנס, הכוונה הוא לא משכלל את כוח גופו כדי להתפרנס. יש לו כוח מסוים, ואיתו הוא חי. וכמו שזה עזר לו תמיד, זה עדיין עוזר, ואם יום אחד זה לא יעזור לו, אז האריה יהיה בבעיה. אם למשל יופיעו אנשים עם רובי ציד שיוכלו לגבור על האריות, האריות יכנסו פתאום לבעיה. זאת אומרת, האריה לא משתמש בכוח גופו, הכוונה הוא לא מפרנס את כוח גופו, הוא לא משכלל את כוח גופו, הוא לא מקדם את כוח גופו, האריה הוא סטטי. זה נכון שמה שיש לו כבר בתוכו זה מצוין. אותו דבר השועל, השועל הוא פיקח, אבל זה לא פיקחות שהולך ומשתכלל. זה לא שהשועל של ימינו הוא שונה מהשועל של פעם, זה אותו שועל. אותם כוחות של גוף, נפש, שכל שניתנו לחיות, הם אחת לאחת אותם כוחות שעומדים כרגע מול המציאות. להבדיל לגמרי, האדם הוא אחר לגמרי. האדם, הנפש השכלית שלו, היא לא כזאת. ולכן מקדם אותנו המהר"ל להבין שיש כנראה משהו בתוך התצורה הזאת של נפש שכלית שהוא יותר מרומם מאשר המנות השכליות הפשוטות. הנפש השכלית שמדבר עליה המהר"ל כאן, ששייכת לאדם, היא נפש כזאת שדורשת התקדמות במציאות. זה מה שמזהה המהר"ל, שלא יכול להיות שהחיות דומות הם לאדם בדבר הזה. לכן, כשהמהר"ל סיים את הקטע הראשון, אז הוא אמר, איך נסביר את האדם? האדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול? בשביל לדאוג לצורכי פרנסה בסיסיים, לא יכול להיות שהקדוש ברוך יצר בעולם את יכולת ההתקדמות, התנועה והשכלול. שהרי אפשר להסתדר בצורכי התנועה הבסיסיים גם בלי יכולת שכלול. הראיה מהחיות. זאת הראיה של הגמרא מהקידושין מהחיות. כל צורכי העולם הבסיסיים, החומריים, הפשוטים, אינם דורשים יכולת שכלול, אלא מסתפקים ביכולת שימוש בכוחות שאיתם נברא האדם. גם האדם בששת ימי בראשית, שהיה הרבה, או אחרי ששת ימי בראשית, שהיה הרבה פחות משוכלל מימינו אנו, הצליח לדאוג לפקדי פרנסתו, הצליח לדאוג לעצמו למלבושים ולמקום לינה. כל יכולת השכלול של האדם, ואי אפשר בכלל להשוות היום את צורת פעולת האדם למה שהיה פעם, לא יכול להיות שהיא נועדה לדברים שבלאו הכי אפשר להשיגם. אם החיות לא צריכות לזוז כהוא זה בהתקדמותם כדי להגיע לבסיס שלהם, גם האדם לא צריך להתקדם בשביל זה. אלא באדם נוצר כוח אחר לגמרי, כוח של תנועה, כוח של התקדמות. אולי זה מה שהזכיר הנזיר, כוח התנועה הפועלת, השקפה דינמית. היכולת הזאת להתקדם, לייצר, לברוא, להגיע למרחבים חדשים, לנוע אל העתיד ולא רק לחיות את ההווה, זאת מציאות מאוד מאוד משוכללת באדם. זה לא יכול להיות שזה השכל הרגיל. כי השכל הרגיל, רק הפיקחות של עצמה, רק העורמה של עצמה, רק החוכמה הפשוטה של עצמה, זה רע יש לה גם לך לשועל, תראה שועל הרמומי ופיקח, משיג לעצמו את האוכל, הכל בסדר. אלא העובדה שבאדם יש כוח דינמי כזה, שגורם לו כל הזמן להתקדם, ודאי אומר שהוא שייך לאיזשהו מרחב הרבה יותר גבוה, הרבה יותר רגיל. נדמה שאם ניגש ככה עכשיו לתחילת הפרק, אז המהר"ל בעצם רומז פה בתחילת הפרק משהו יותר גבוה מה שאפשר להבין בצורה פשוטה. כי אם אני קורא את המהר"ל בצורה פשוטה, אז אני אומר, מסביר לנו המהר"ל איך כל מגמת העולם היא מגמה אחדותית. הכל פועל לצורך אותה נקודה. כך מראה לקחו פשט הדברים, וכן התחתונים כולם פועלים, הארץ פועלת מוציאת הצמח, והמים אחר כך פועלים, מרווים ומצמיחים את מי? את האדמה. והרוח אחר כך באה ומגדלת את הכל, את מה שהאדמה והמים הצמיחו, וכן האש תחמם אותם וכו'. זאת אומרת, הכל פועל בצורה אחדותית. יש לנו מרכז, ששם עכשיו הצמח צריך לגדול, בשביל הצמח הזה האדמה פועלת, המים פועלים, הרוח פועלת, החום פועל, כל אנרגיית התנועה במציאות, המציאות היא מאוד מאוד אחדותית, היא לא מנותקת זו מזה. המים עובדים שם והאש עובדת שם. הכל פועל באותה מציאות אחדותית. אם כאן היה נעצר המהר"ל, זה הסבר פילוסופי מאוד מאוד מסודר, אבל הוא לא מסביר את שיטתו המהותית. אבל נראה ששיטתו המהותית של המהר"ל זה שמעבר לסדרנות האחדותית הפשוטה, יש כאן כלליות, תכליתיות כזאת שמתופפת מעל המציאות. המציאות היא לא רק מוציאה אל הפועל את מה שכבר יש בה והיא עובדת מצוין מסוים בשביל זה, אלא שיטת היסוד פה שמובעת, זה שהמציאות היא שואפת לאיזושהי נקודה, יש לה מגמה, יש לה יעד. היא לא רק מוציאה את העבר שכבר גנוז בה על פי אותם סדרים שיש בה, אלא היא מצליחה לפרוץ קדימה, או צריכה לפרוץ קדימה, לאיזשהו יעד, מגמה כוללת, תכלית שלשם הכל ניסה. כי עד האדם אפשר היה להבין שהכל נעצר. זאת אומרת, המציאות כולה היא פועלת, יש זרע, אז האדמה תפעל עליו, והרוח תפעל עליו, והחום יפעל עליו, והזרע יצמח. אבל מי אמר שאני צריך להביא זרע? מי אמר שאני צריך להמציא שיטות חדשות? זה מה שאומר המהר"ל, מופיע פה הבן אדם. וכשאתה פוגש את הבן אדם שהוא נבדל מכל שאר בעלי חיים מצד נפשו, אז אין הכוונה שהוא רק יותר פיקח, אלא הכוונה שיש בו שכל אלוהי, שכל אולי פה במשון של שכלול המציאות. השכלול הזה, האלוהי, הכוונה שיש תכלית לעולם, יש מגמה לעולם, יש יעד לעולם, לשם אנחנו לוקחים את המציאות. ובזה יתרומם האדם מעל כל המציאות התחתונה שלפניו, שכל המציאות כולה היא תעבוד על פי הסדר המהותי שיושבת בו, והעולם הוא משוכלל והוא מתוקן לחלוטין. והאדם יש בו רצון לפרוץ קדימה כל הזמן. נדמה לי, יש הטוענים שהמהר"ל הוא אחד מהוגי העת החדשה. כן, מקובל לייחס את העת החדשה בספרת הנוצרים למאה ה-16, אז פחות או יותר חלה המהפכה הקופרניקאית, אז יש את הפריסה הפרוטסטנטית של מרטין לותר, ואז המציאות מתחילה לנוע לכיוון ההשכלה שאחר כך תתחדש ממנה וכו'. והמהר"ל, בכמה מקומות בשיטתו, רואים שהוא חלק מהדבר הזה. גם פה פרק ד', בעזרת שם השבוע שנלמד פרק ד', נראה שהמהר"ל, כמו המהפכה הקופרניקאית שהפכה את השמש למרכז העולם, נמנו לתפיסה ישנה שבו הכדור הארץ ומרכז העולם, אז ככה המהר"ל פרק ד' ממש בונה על זה שהשמש היא מושל העולם, משהו יצטרף למהפכה הזאת. וגם כאן יכול להיות שהמהר"ל בעצם תובע איזשהו חוט שהעולם מתחיל לקבל אותו, לקבל את התצורה המחשבתית שלו, שזה אומר שאנחנו לא עסוקים יותר רק בהווה, אלא אנחנו פורצים קדימה לעבר העתיד. זאת אומרת, העולם הישן, העולם הפרימיטיבי, העולם של ימי הביניים שהוא כופה על מקומו ועל שמריו, הוא כמו החיות מתמודד עם ההווה. אם אני עיקר, אז לעד אני עיקר, ובני עיקר, ונכדי עיקר, ואם אני מעמד הפועלים, אז לעד אני שייך למעמד הפועלים, אי אפשר לשנות את המציאות, מי שייך לאצולה, לאצולה, מי של העיקרים, העיקרים וכו'. ויתרה מזאת, גם כל דרך ההסתכלות על החיים הייתה כזאת. זאת אומרת, אם יש לי שדה, אז אני זורע בשדה, ומה שיגדל בשדה אני אקח, ואין לי שום יכולת לפרוץ ולצאת מתוך המעגלים האהובים שבהם אני נמצא. והמהר"ל פותח לנו תפיסה אחרת לגמרי, שנדמה שמאז הלכה והתרחבה בעולם, שוב, לא רק בזכות המהר"ל כנראה, שהאדם הוא כל הזמן צופן פניו אל העתיד. היום העולם כל הזמן עסוק ביזמות, בהשקעה, במחשבה, בפריצת דרך, באיך אני דוחף את המציאות קדימה ולא משתמש במה שיש בהווה כדי לחיות, אלא איך אני כל הזמן נועץ מבטי קדימה. נראה שהמהר"ל מבין שזה יסוד התפיסה שדרכה צריך להתחיל לגשת אל תורה ומצוות. העובדה הזאת שהעולם החומרי כולו הוא עולם יציב, הוא עולם עומד, הוא עולם שוכלל, עולם מתוקן, עולם פועל, אבל מעליו ניסה לו האדם, שהאדם יש לו עיניים גם קדימה, יש לו גם יכולת אלוהית כזאת שמוציאה את המציאות מהסטטיסקה שהיא נמצאת בה ויכולה לסחוב אותה קדימה. וזה יהיה המבדיל הגדול בין האדם השכלי האלוהי לבין החיות, שהשכל שבהם הכוונה לפיקחות ועורמה איך להתמודד עם ההווה, ולא שום יכולת התקדמות מהותית במגמה. כן, כן. נכון. בשלב הזה באמת האלוהי פה הוא לא מוכרח להיות אלוהי דתי במובן התורה מן השמיים. נכון. אבל המהר"ל כן מזהה פה נקודה מהותית בתוך המציאות שאומרת שיש כוח שדוחף את העולם למקום אחר. כוח דוחף את העולם אל העתיד. ואז העולם לא רק תקוע בעבר, לא רק תקוע בפיתוח העבר, לא רק תקוע בהווה, אלא הוא מתקדם לאנשהו. האדם נוצר, ועוד מעט ננסה להבין מה יוצר את זה, מה מציס את הדבר הזה, שהעולם כל הזמן בתנועה, האדם כל הזמן בתנועה, אבל שאיפות התנועה קיימות.
למה זה לא מחזיר? זה כן מחזיר שזה יהיה אלוקים. אם נשאר בשלושה
הצרכים
האלה, בעלי חיים, שלא צריכים את כל
ההתנדות
הזאת.
אם נצייר שיש מגמה תכליתית, חייב להיות שיש מישהו שצייר את המגמה התכליתית הזאת. רק אנחנו כרגע, כאילו בעזרת החשיפה הזאת בלבד, אפשר עדיין להגיד שיש באדם כוחות יכולות התקדמות כאלה, ומה הוא יעשה איתם זה כבר תלוי בו.
אבל המצוות
המהר"ל
לא
נותן
אותם
לזה התפתחות של העולם. המהר"ל עד עכשיו לא הזכיר מצוות בכלל, נדמה לי, בשלב הזה, לא? רק בסוף, כן, כן. מסכים. תכף נצטרך להגיע באמת למצוות האלוהיות, איך הן נופלות לזה. עכשיו, רק כדי להסביר את היסודות הללו במהר"ל, בעצם מה שמתחבא פה במהר"ל זה שהעולם הוא לא רק אחדותי שמצליח להוציא מעצמו את כל מה ש... תמון בו, אלא העולם הוא גם תכליתי, קרי הוא דוהר לעבר מגמה מאוד מאוד נישאה, מאוד נשגבה, שאמורה לייצר את המציאות העליונה. מכאן באמת המהר"ל עובר, איפשהו פה אצלי זה בעמוד ח', למושג שנקרא פעולות אלוהיות. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אם כל כוח השכלול הזה שנבע באדם, הוא לא כדי להוציא את מה שתמון פה, אלא הוא מוציא לפועל את עצמו כדי שהוא יופיע לאיזשהו עתיד עליון, אז יש עתיד עליון, ואם יש עתיד עליון, אז יש משהו נבדל מן המציאות. ולכן המהר"ל כשהוא מתייחס לאדם הוא מדבר על מושג נבדל. יש משהו שהוא לא שייך לתוך המציאות ההווית, יש משהו שהוא נבדל, וכדי להגיע למציאות הנבדלת הזאת, אם הוא נבדל, אז חייב להיות שיש משהו שהוא מעבר למציאות התחתונה. ולכן יכול המהר"ל להכניס פה לתוך הפרק בשלב מסוים את הפעולות העליות במצוות התורה. רק לפי זה תשימו לב, מצוות התורה הם לא נועדו בכלל לכאורה לעבוד בתוך ההווה או לעבוד בתוך העולם הזה. העולם הזה הוא עולם מתוקן, העולם הזה הוא עולם בנוי, העולם הזה הוא עולם מסודר ומשוכלל ופועל, וכולם משיגים כל מה שהם צריכים. רק אם אנחנו רוצים לפרוץ לתוך עולם נבדל, עולם חיצוני, אז בשביל זה הופיעו לנו מצוות התורה, בשביל זה יש פעולות אלוהיות, בשביל זה יש מחשבה נבדלת, כדי להבקיע החוצה מתוך המציאות התחתונה הזאת, ולשם מבטנו אל השמיים, לעבר מציאות נבדלת. מתוך זה המהר"ל עובר לחלק השני של הפרק, שאם המציאות הנבדלת הזאת, היחידים שיש בה את הפוטנציאל הזה, זה האדם, אז צריך לברר אולי את יחס ישראל והעמים, כי גם העמים קוראים אדם במובן הזה. פה אולי צריך להזכיר, שאנחנו תלמידי הכוזרי רגילים לתפיסה שהאדם הישראלי והאדם הגוי זה שתי מדרגות שונות לחלוטין, שהכוזרי מזכיר כמה פעמים במהלך המאמר הראשון, לא קרב זה אל זה, אין שום קשר בין מדרגת הבהמה למדרגת האדם, אין שום קשר בין מדרגת האדם לבין מדרגת הישראל. בתפיסת המהר"ל נדמה שזה לא ככה. בזמנו בגבורות פרק מ"א סביב רבי פנחס בן יאיר עסקנו בזה, שם המהר"ל הבליט מאוד את העובדה הזאת, לא נחזור עליה פה בפרטיות. רק אולי נזכיר שנדמה שלשיטת המהר"ל, וזה גם רמוז פה בפרק הזה, יש רק שלוש מדרגות בעולם. מדרגה ראשונה, המהר"ל לכאורה כולל דומם וצומח ביחד. ככה זה נראה משקרה את תחילת הפרק. המהר"ל לא מפריד, כשהוא מדבר על האדמה, רוח, מים, הוא לא מדלג בכלל, הוא לא מזכיר את מדרגת הצומח, אלא ביחד עם האדמה. האדמה מצמיחה את הצמח, ומיד אחרי זה עובר לבעל החיים. אז מדרגה ראשונה נדמה במהר"ל זה דומם צומח ביחד. המדרגה השנייה זה בעלי החיים, והמדרגה השלישית זה האדם, המדבר. ולפי זה, וכך נראה גם פה בהמשך הפרק, ישראל והגויים ביחד יש בהם איזשהו נפש שכלית, ואפילו צריך להגיד בזהירות, אלוהית. למשל, בסוף עמוד ח', ממש בשורות האחרונות, חמש שורות האחרונות, המהר"ל אומר, מזה תראה, כי העם הזה, כלומר לישראל, היה יותר נפשם אלוהית. יותר נפשם אלוהית, אבל גם הגויים יש בהם נפש אלוהית. הראיה הכי פשוטה שהמהר"ל נדמה שמכניס לתוך הפרק, זה הגמרא בעבודה זרה והמדרש. אהבה אמינא של הקדוש ברוך הוא, שפונה אל הגויים, מלמד שיחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה לגויים. נכון? זה מופיע בתורה. השם מסיני בא, ויזרח מסעיר לה, מופיע מהר פרן. הקדוש ברוך הוא נתינת התורה עוברת גם דרך סעיר וגם דרך פרן. זאת אומרת, יש אבא אמין האלוהית מסוימת. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא עבר דרך האורבות ודרך הרפתות וכו', אבל הוא עבר דרך פרן וסעיר. יש...
מה שמראה דווקא הפוך, כאילו זה לא שייכים לזה, תראה, כאילו
אני אגיד רגע ככה, אני שומע מה שאתה אומר, אבל בוא נקרא שנייה. בגמרא לא כתוב ככה, בגמרא כתוב השם מסיני בא וזרח מסעיר, למה הופיע מהר פרן, מהי באי בסעיר, מהי באי בפרן, ולמד שחזיר הקדוש ברוך הוא התורה לכל העולם, ולא רצו לקבלה. מה אנחנו עושה? לא רצו לקבלה, והקדוש ברוך הוא רצה שיקבלו אותה. אני לא יודע, כי שם צדו נוח כבר היו בעולם, פה נדמה שמדבר על התורה, אבל רגע, אז אני לכן קראתי בכוונת הגמרא ולא את המדרש. התירות הפשוט במדרש, ואני שומע שאביתר אומר, זה שהמהר"ל מאוד מאוד מדגיש במדרש שמה שזכר כתוב וישמעאל, לומר כי יעקום האם נפשם נוטה על הקצה. בסדר, טוב, האם נפשם נוטה על הקצה הרע. במדרש כתוב רק שישב וישמעאל הם האנטיטזה. זה נכון שהמדרש מדגיש מה שלא כתוב בגמרא, שהם מתנגדים ממש, נכון, המהר"ל בעצמו אומר את זה, אבל זה ישב וישמעאל הקיצוניים. אבל לכאורה אם אתה לומד רק את הגמרא על כל האומות, אז הקדוש ברוך הוא החזיר התורה על כל העולם, אף לא רצו לקבלה. זאת אומרת, יש אהבה אמינה אלוהית, היא נעצרת בגדר של אהבה אמינה, הם לא קיבלו בפועל את התורה, כי קבלת התורה יוצרת משהו אלוהים, היו מקבלים את התורה, אבל אני רואה אחרת המציאות. אבל נדמה שבמהר"ל יש פה רמז, אני אומר גם מה שציטטנו קודם, שנפשם יותר אלוהית, משמע שגם נפשם של העקום אלוהית, וגם המציאות הזאת של אהבה אמינה בגמרא, וגם איך הוא מסיים את סוף הפרק בסוגיית הגירות, שהמהר"ל כשהוא עסוק בסוגיית הגרות, אז איך יכול להיות שיש גר? אומר המהר"ל, נורא פשוט, כאילו, מאחר שבא להתגייר, הנה, יש לו תכונה ישראלית. מה? שאלת
הפרק, שאלה שם, אני יודע שהיא
חטא אלוקי,
קשורה לזה,
כן. בסדר, אני אומר פה, בכל החטי השני של הפרק, אני לא מסכים איתך לגרבי. שם הוא לא חילק בדבר הזה.
זה מה שהרב אמר קודם, מזה תראה גם היום. שואל איזה אומר שזה רק ישראל, מה? תמצא הכנה זו מיוחדים בעם השבחה, אנחנו
והנבואה. כן, כן, זאת אומרת. לא, אני לא חושב, זה כמו הכוזרי, אני אסביר.
כן, אבל זה אומר, זה מצוות האלוקיות, אבל למי אני קיבלתם מצוות האלוקיות? זה הכל החופש בכל הפרק, זה לא הרשור, אבל זה מצוות ששנה לך היא ספר, לא?
אני עכשיו רגע, רק באופן כללי, שתמיד שלומדים את המהר"ל ככה, זה מוריד שערה, תכף נראה גם את המהר"ל אחרת ברשותכם, אבל...
לא, כי הוא... זה קשה, כי אפשר לדעת דברים כאלה, אבל כשחוזרים את זה עוד פעם, הוא כל הזמן חוזר, אין להם את התכונה הזאת, אין להם את ההכנה הזאת, אין להם את התכונה הזאת, אין להם את ההכנה.
אז בואו נסביר אולי את הנקודה, אבל אני אומר, לפני מה אין להם, נראה מה יש להם. יש להם שייכות. הם לא שייכים לסוסים. הקדוש ברוך הוא עבר אצלם עם התורה. הקדוש ברוך הוא גם בפועל, כמו שהזכרת קודם, נתן להם שבע מצוות מנוח. הם שייכים לדברים מסוימים. הם יכולים להתגייר. נכון? לא מדובר על גר, כמו בביאורים אחרים, שמי יכול להתגייר? רק מי שנשמתו בעצם עמדה בהר סיני והוא נפל בין האומות, ועכשיו צריך לעלות על הניצוצות שלו. המהר"ל לא כותב את כל זה. המהר"ל אומר, מאחר שבא להתגייר, יש לו תכונה ישראלית. זאת אומרת, הוא הוציא את עצמו לפועל בצורה שלמה. אלא, באמת, גם במהר"ל יש, כמובן, גם פה בתוך הפרק, פער מאוד מאוד משמעותי בין הגויים לבין ישראל. וזה שאצל ישראל באמת ההכנה כדי לדבוק לחלוטין באותו עולם נבדל היא בשלמותה, והם שייכים לעולם הנבדל, כמו שהוא מדגיש בהרחבה למספר 8 מעל הטבע, והגויים, למרות שיש בהם איזושהי הכנה מסוימת, הם עדיין שייכים לתוך עולם הטבע. ועולם הטבע, מה לעשות, הוא לא עולם נבדל. אבל נדמה לי שלמרות ההבדלה המאוד מאוד ברורה הזאת, ותכף נדגיש אותה עוד יותר בעזרת פרק ב', אבל נדמה לי שלמרות ההבדלה הזאת, מגמת החצי השני של פרק א' היא להסביר שהאדם באשר הוא אדם, הוא יכול לקחת את המציאות למדרגות יותר עליונות. רק בתוך האדם הזה, עם כל הכבוד לגויים, הם יכולים רק להתחבר לאומה הישראלית, אולי לעתיד לבוא, הם יצליחו להיות גרים כולם, אולי במציאות ההווית רק הגרים יצליחים לעשות את זה גם, ולהוציא את כל תכונתם אל הפועל, כי באמת הם בסוף לא קיבלו תורה, ולא ניתנה להם ההכנה המיוחדת הזאת לנבואה ולרוח הקודש. אבל בפועל, כשגומר המהר"ל בעצם, בפרק א', לסדר את יסודות העולם, איך עובד העולם שלנו, איך הוא עומד על תילו, ממטה עד למעלה, מסביר המהר"ל שהעולם כולו מאוד מאוד מתוקן, מאוד מסודר, מאוד משוכלל, מצליח להוציא את עצמו לפועל ללא בעיה, הוא לא זקוק לכלום כדי לבנות את עולם הטבע, הכל תמון בו, הצמחים צומחים מתוך העובדה שהעולם מאוד מאוד מסודר, והחיות משיגות את האוכל מתוך העובדה שהעולם מסודר, והכל הכל זמין להם, וגם האדם חי מצוין בעולם הזה, והוא לא זקוק לשום התפתחות מיוחדת כדי לחיות מעל עולם הטבע, וכדי לפרוץ החוצה בכל זאת לעוד עולם נבדל עתידי עליון שגם הוא קיים כנראה אי שמה ובו המהר"ל לא כל כך מתעסק בפרק הזה, ניתנו לנו המצוות והתורה כדי שאנחנו נוכל לתרומם מעל הטבע, לא להיות שייכים בכלל לטבע, אלא לעלות לאותה מדרגת 8 מיוחדת שהיא על הטבע, ובשביל זה ניתנה לנו תורה, ובשביל זה ניתנו לנו פעולות אלוהיות עם המצוות, כדי להוציא אותנו מתוך המציאות התחתונה ולרומם אותנו למה נבדל.
אבל
למה
כל הבניינים וכל זה לא מחשיב את זה?
כי זה כן, אבל זה פעולה לא נצרכת, אבל כי כל זה אתה עושה כדי שיהיה לך מה לאכול, אכלנו גם לפני שאדם לעשות כל זה, כל זה אתה עושה כדי שיהיה איפה לגור, גרנו גם לפני שאדם לעשות את כל זה, לא בשביל זה ניתן לנו שכלול. יכול להיות שאנחנו משתמשים בשכלול לשם זה, אבל לא זאת הייתה מטרת השכל האלוהי בקרבנו.
זה בבקשה לתורה, כי זה מראה שהטבע הוא לא עומד כל כך טוב בפני עצמו, כי הגוי, מה הוא חי סתם בשביל, כאילו יש לו שאלה שואל את עצמו, אבל בסוף למה אני מעל אותו מהריח? אם אין לי צד כן אלוקי כזה,
אז בואו בעזרת השאלה של ראי וגם בגלל השעון שדוחק בנו, אז נעבור לפרק ב'. כשבאים ללמוד פרק ב', אתה צריך ללמוד אותו כאילו לא למדנו את פרק א', כיוון שפרק ב' הוא נדמה, הוא ממש הפוך עם פרק א', כי פרק ב' מתחיל בתצורה הזאת אחרי 7-8 שורות, כשהוא מסכם בקצרה, הוא אומר בזה הפרק יתבאר שהאדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא, מבחר התחתונים חסר. אז עכשיו לא למדנו כך. אז עכשיו אמרנו, העולם מתוקן, העולם שלם, הוא לא צריך להתאמץ בכלל לאדם, קל וחומר מהחיות, רק אם אתה רוצה לפרוץ אל העולם הנבדל, אל העולם החיצוני, אז אתה צריך מצוות כדי שירומו אותך. אבל כאן עכשיו המהר"ל פותח את הפרק, האדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא, מבחר התחתונים, הוא חסר, עד שמה? הוא נשלם על ידי מעשה עצמו, אני מבין נשלם בתוך עולם התחתונים. נביא לזה כמה ראיות ממשך הפרק, וממשך המהר"ל מביא את המדרש בבראשית רבה, כל מעשה ששת ימי בראשית צריכים עשייה אחרת. חיטים צריכים לטחון, חרדל צריך להמתיק, תורמוס צריך להמתיק. מה, זה ממש הפוך מה שלמדנו פרק הראשון. פרק הראשון הסביר המהר"ל שלא צריך להשקיע שום דבר באנרגיה של האוכל. האוכל, בשביל מה להשקיע בו? אתה יכול לאכול גם בלי זה. אתה משתמש בכוח השכלול בשביל האוכל? איזה בזבוז, קרא לזה המהר"ל פחיתות, חיסרון. העובדה שאתה משקיע את כל כוח ההתקדמות שלך באמצעים הטכניים, כמהר"ל אמר המהר"ל בעמוד הראשון, זה מצד פחיתות וחיסרון לאדם שבזה הוא משקיע את שכלולו. פתאום אומר המהר"ל, כל מעשה ששת וימי בראשית הם צריכים תיקון. והרי בזה משתמש במדרש שהוא מרכז הפרק, בזה משתמש רבי עקיבא. שטורנוסופוס הרשע, תכף ניכנס למדרש לעומק, אבל רק על הקצה, כשטורנוסופוס הרשע בא לרבי עקיבא, מאיפה מביא לו רבי עקיבא הוכחה שהעולם צריך תיקון? הוא מביא לו שיבולים וגלוסקאות. אם אנחנו היינו גומרים רק את פרק א', והיינו אומרים לעצמנו, תגיד, להפוך שיבולים לגלוסקאות, זה מוכיח שהעולם חסר? אני אומר, מה פתאום? זה פחיתות וחיסרון להפוך שיבולים לגלוסקאות. העולם נוצר שלם, העולם נוצר מתוקן, ורק האדם בזבז את השכלול שלו בפחיתות וחיסרון להפוך שיבולים לגלוסקאות. במקום שיקח את כוח השכל האלוהי המופלא שלו ויעסוק בהתרוממות עולמות נבדלים, מה עושה האדם? ימציא מלאכת אפייה ובישול. את האפייה והבישול תקף אמר על פרק הראשון. מה שהאדם עושה מלאכת אפייה ובישול, זה מצד שלמות שבו, מי צריך את זה בכלל? פריטות וחיסרון. פתאום בא רבי עקיבא טורנוסרופוס ואומר לו, לא תהפוך שיבולים לגלוסקאות, העולם חסר. ממש הפרק השני, בכוונה כמובן, כנראה המר"ן יצר את הדבר הזה, בנוי הפוך לגמרי מהפרק הראשון. מהפרק הראשון הייתי צריך לצאת בתחושה, נראה לי שזה הבנה נכונה הפרק הראשון, שהעולם עולם מתוקן, עולם משוכלל, והמצוות הם רק כדי לרומם מחוץ לעולם. פה המר"ן פתח בעובדה שהמצוות הם להשלים את החיסרון. כל תפקיד המצוות פתאום יורד לתוך העולם התחתון כדי להשלים אותו. אז עכשיו נלמד את פרק ב' כאילו פרק א' לא קיים, ואחרי זה נצטרך לחבר ביניהם בעזרת פרק ג', בסדר? אז מרכז פרק ב', אולי שדרכו צריך ללמוד את זה, כמובן המדרש הזה של טורנוסרופוס ורבי עקיבא. המדרש של טורנוסרופוס ורבי עקיבא הוא פלאי, כי הוא בעצם יוצא הפוך על הפוך. כי אומר טורנוסרופוס לרבי עקיבא, מעשיו של מי נעים? מעשיו של הקדוש ברוך הוא או מעשיו של האדם? והתשובה האמיתית מצד טורנוסרופוס, זה מעשה הקדוש ברוך הוא, אף לבפלא. ידידנו טורנוסרופוס, הוא נהיה החסיד של הקדוש ברוך הוא, ומה נאה בעולם? מעשה הקדוש ברוך הוא. ורבי עקיבא, הוא נהיה, פתאום במקום ללמוד ואהבת, הוא לומד ואהבת, הוא נהיה האויב של הקדוש ברוך הוא. אומר לו, לא, מה מעשה הקדוש ברוך הוא? מעשה אדם? אני קורא זה פלא. ובאמת גם התשובה של רבי עקיבא במדרש היא מאוד מוזרה. אומר לו טורנוסרופוס, מה, ראית שמיים וארץ? יכול האדם לעשות כיצב הזה? מה אומר רבי עקיבא? טוב, אל תגיד לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות שאין שולטים עליו. תגיד לי דברים שהם מצויים בבני אדם. זה ממש מוזרה. כן? מי נוסע יותר מהר? המכונית הזאת או המכונית הזאת? לא, אל תגיד לי עם המנוע. תוציא לי את המנוע, בלי המנוע, זה לא חוכמה. לא, אין... המכונית או אופניים. בלי המנוע, זה לא חוכמה. מה זה לא חוכמה? זה המנוע, זה בגלל זה המכונית. אני שואל אותך מי יותר גדול, מעשה הקדוש ברוך הוא מעשה אדם. לא הדברים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שאדם לא יכול לעשות. בוא נראה אותו, יורד לפה ומשחק איתי גוגוי, נראה מי מנצח. זו תשובה מוזרה, זאת אומרת, רבי עקיבא בעצם אומר לו, אתה צודק לגמרי, מעשה הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול. אז למה רבי עקיבא מתחמק ככה בתצורה הזאת? אבל נדמה שרבי עקיבא הוא בא מתוך פרק ב' של המהר"ל, שהעולם חסר. אבל למה העולם חסר? האמת היא שהעולם חסר רק בגלל שיש דבר כזה שנקרא אדם. כמו שהמהר"ל אמר בתחילת הפרק, האדם הוא חסר. אולי העולם לא חסר, זה רק האדם חסר. למשל, בדוגמה הקלאסית של רבי עקיבא עם השיבולים, הולכים האדם והפרה שלו, השור שלו לשדה, ורואים שיבולים. אומר השור לעצמו, וואו, איזה ארוחת צהריים נפלאה, הכל, מעשה הקדוש ברוך הוא מופלאים. ומסתער על השיבולים ואוכל אותם. ורק האדם, ההיסטניסט הזה, עומד שם מול השיבולים. אומר, הקדוש ברוך הוא, איזה עולם חסר יצרת? מה אני אעשה עם השיבולים האלה? עכשיו אני צריך להתחיל לקצור אותם, ולטחון אותם, ולאפות אותם עד שאני אהיה לי לחם לאכול. האדם הוא החסר. הבריאה שלמה. האדם נוצר חסר. זה, לכן אולי רבי עקיבא עונה לו ככה. אל תגיד לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות. ברור לי שכל, הרי מה אתה רוצה מן טורנוסרופוס? אתה רוצה לדון איתי בעצם על סוגיית ברית המילה. למה האדם צריך להשלים את עצמו? שאני טוען שהאדם נוצר חסר, אתה טוען שאדם נוצר שלם, ולכן לשיטתי עוזרים ברית מילה, ושיטתך לא עושים ברית מילה. אז אתה רוצה להוכיח לי שהטבע, המציאות, לא יודע אם האלוהים של טורנוסרופוס זה האלוהים שלנו, כוונה כנראה אלוהים זה הטבע הגדול והחזק, הוא שלם. אתה צודק. אל תגיד לי בטבע השלם, השמיים שלמים, האדמה שלמה, הכל עובד ממדים. אבל האדם נוצר חסר. האדם נוצר עם רצון להשתלמות. האדם נוצר כל הזמן עם תחושות שמשהו לא עובד כמו שצריך במציאות. שצריך לשנות, שצריך להתקדם. הצורך הזה להתקדם זה פעולה נפשית פנימית שהאדם כל הזמן זוקק אותה. וכשאדם מגיע עם השור שלו לשדה השיבולים הזה, אז באמת השור מרוצה והאדם לא מרוצה. אבל זה בגלל האדם, זה בעיה באדם. האדם הוא זה שצריך לאפות ולבנות והנגרות וכל מה שהזכיר בפרק הראשון, שזה חיסרון. זה חיסרון. זה חיסרון שנוצר באדם. אבל הוא במהותו של האדם, זה נדמה. האדם לא יכול להתחמק מהחיסרון הזה. הוא לא יכול פתאום להגיד לעצמו, יאללה, אני גם אוכל שיבולים, זה נהדר בשבילי, אני ממש נהנה משיבולים. זה לא עובד. האדם כל הזמן מחפש להתקדם, כל הזמן מחפש לדור קדימה. האדם גם נוצר כזה במהותו. אומר רבי עקיבא בהמשך המדרש, האדם כשהוא נולד טבורו מחובר לאמו, לסמן שאתה חייב להתערב במעשה הטבע, אתה חייב לעשות פעולה, אם לא תנתק לא תחיה. מעשה הטבע הוא הכי גדול, אם יש שם חבל טבור נשאר עם חבל טבור והכל טוב יפה, לא יעבוד. מיד שהאדם נולד, גם בפעולות הלכאורה טבעיות, שחבל הטבור זה פעולה טבעית, ששיבולים וגלוסקות זה פעולה הכי טבעית בעולם, גם בעולם הטבע המציאות מאוד מאוד חסרה. אבל נדמה לי שלא כוונת רבי עקיבא ולא כוונת המהר"ל פה לומר שהעולם במגמתו הוא חסר, אלא שכשהאדם הופיע בעולם היה חסר. כששת ימי בראשית התחילו העולם היה שלם, הכל היה טוב, הכל היה מתוקן, החיות, הכל היה ממש טוב. עד שביום שישי קרתה תקלה כזאת, נברא האדם, וכשנברא האדם אז התחילו להיות הבלגן בעולם. אז נמצאה המורכבות בעולם, אז מצאנו את עצמנו במציאות של זעקה כל הזמן, של מה יהיה עם העולם, מה יהיה עם העולם, אם אפשר להסתדר פה, צריך לשכלל אותו ותקן. מעניין, צריך לחשוב בדבר הזה. כן, מי מנתק אותו? אני יודעת לנתק לבד, אבל הניתוק שם הוא קורה באופן טבעי, זאת אומרת התינוק יודע לקום וללכת פשוט ומנתק את זה? האמא יודעת לנתק? מעניין, כי אם התינוק מנתק אז זה לא חידוש, כי זה פשוט אינסטינקט טבעי, כאילו פשוט שככה הטבע פועל. אצלנו, גם מהאימא אולי אפשר להגיד ככה, אצלנו אתה צריך, התינוק לא יודע כלום, אז האימא לא יודעת, אתה צריך מישהו שיבוא לעשות את הפעולה המיוחדת הזאת, אולי זה היה תרוץ. אבל נדמה לי שהמהר"ל רוצה לכוון אותנו פה שהאדם הוא הבעיה המרכזית, האדם נברא באיזשהו חיסרון. ואז פרק א' בא להדגיש מאוד מאוד את העובדה שהעולם מתוקן לחלוטין, וגם האדם לכאורה מצד כל עולם הטבע מתוקן לחלוטין, ורק שהוא רוצה לפרוץ החוצה הוא צריך לדור קדימה בעזרת מצוות אלוהיות. פרק ב' בא לומר שזה לא נכון, האדם באמת נוצר ממש ממש חסר, כשהוא חי פה בתוך העולם הזה החסר הוא לא מצליח לחיות, הוא כל הזמן עסוק בלשכלל ולהתקדם, וכדי שהשכלול וההתקדמות הזאת יולכו לכיוון הנכון, כמו שהזכרת קודם שהגויים שכלים את העולם על הכיוונים לא נכונים, בשביל זה ניתנו מצוות ותורה אלוהית, כדי להורות לנו את הדרך הנכונה איך לשכלל ולתקן את העולם במהות. ברשותכם, אבל בואו רגע נעבור לפרק ג' כדי להשלים, ואז נחזור לברר את הדברים שעוד לא בררנו פה. נדמה לי שאחרי הבירור הזה של פרק א' שהעולם שלם והמצוות הן נבדלות החוצה, והבירור של פרק ב' שהעולם הוא חסר והמצוות הן לתקן פנימה, אז פרק ג' בא לאזן בין הדברים. המהר"ל פותח את פרק ג' מדלג רגע להתחלה במשל של חז"ל, שחז"ל משתמשים בו, שנקרא אדם על שם הוא עפר מן האדמה. ומתפלא המהר"ל מה הוא היחידי שיצא מהאדמה, כל העולם יצא מהאדמה, אם האדם יצא מהאדמה אז גם החיות יצאו מהאדמה, גם העצים יצאו, הכל יצא מהאדמה, אז מה אדם נקרא אדם? הוא מסביר שכמו שהאדמה מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה, כן האדם יצא כוחו אל הפועל. וצריך עיון קצת בדוגמה הזאת של המהר"ל או של חז"ל, כי המשל לא דומה למשל בכלל, כי האדם הוא יוצא מן הכוח אל הפועל, והאדמה היא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל, האדמה היא מוציאה דברים אחרים מן הכוח אל הפועל. נדמה לי באופן פשוט, איפה נחזור, האדמה באופן פשוט, האדמה היא הקטליזטור, האדמה היא המקום, היא בית הגידול שבו אלה שרוצים לצאת מן הכוח אל הפועל באים אליה. יותר נכון להמשיל את האדם לזרע, שזה גם הרבה יותר נכון, גם האדם יוצא מן הזרע. אם האדם היה נמשל במשל הזה לזרע, אז הייתי מבין מצוין, את הזרע שים בבית הגידול המתאים לו והוא יצא מן הכוח אל הפועל. קח את האדם, שים אותו בבית הגידול המתאים לו, יכול זה מצוות, יכול זה כל דבר אחר, והוא יצא מן הכוח אל הפועל. אבל אולי כאן המערב חושף את עומק השיטה בעצם, שתפקיד האדם זה לא באמת להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, שזה גם נכון כמובן, הוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, אבל תפקיד האדם זה להוציא מהמציאות את מה שגנוז בה. בזכות האדם כל המציאות יוצאת מן הכוח אל הפועל. נדמה לי שהמהר"ל רמז את זה קצת בסגנון לא מוכרח, אבל נקראו רגע ביחד איתי את תחילת הפרק. המהר"ל אמר ככה, אני כל שנייה רגע כשאני לא נאבד את זה, האדם ממעלת נפשו אלוהית אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש שלי בפרט שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, אל יקבל הונאה בעצמו לומר יש לו מלטוח הונאה בפועל, ונחשוב בנפשו שלום יהיה לי אף אם נשב בטל בלי עמל כלל. תראה, המהר"ל שלו מדרגתו יגן עליו מקומו, כל זה לא נכון. מחשבת פיגול לא ירצה ולא יחשב, טעות בנפשו, והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעל תוח עונה בפועל, נקודה. כאן רשום במפורש שכל העולם העליון וכל העולם התחתון כבר יצא אל הפועל. אבל תראו את השורה הבאה, וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעל תוח עונה בפועל? זה מדרגת העליונים שהם בפועל. אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינם בפועל. הוא כותב בדיוק הפוך. פתאום עכשיו מתברר שרק העליונים בפועל והתחתונים הם לא בפועל. כך הוא גם כותב בהמשך כשהוא יורד אצלי זה בסוף עמוד י"ב שהוא מדבר על הבהמה במה. אז הוא כותב ככה, הבהמה נקראת בשם בהמה על שם במה, רצה לומר כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה אף על גב שאינו שלמות גמור. כל מקום דבר זה נמצא עם. נדמה לי שפה המהר"ל בשם מקומות, אפשר גם להוכיח את זה מאוד מקומות, מברר את שיטתו עכשיו בתפקיד האדם. העליונים הם שלמים ויצאו אל הפועל. התחתונים הם לא שלמים, אבל יצאו אל הפועל. זאת אומרת, הם לא יכולים להוציא את עצמם לפועל. העליון לא התקדם גם יותר. עליונים, נגיד, תוך עניין מלאכים, המלאכים כפי שהם היו לנו בין ששת ימי בראשית, כך הם נשארו. התחתונים, הם לא יכולים להוציא את עצמם לפועל. במה? במה, במה, הצמחים, הכל תקוע. אבל הם לא שלמים. שאומר המהר"ל, אין בהם שלמות גמור. התחתונים אינם בפועל. אבל יש פה מלכוד. התחתון הוא לא בפועל, אבל לא יכול להוציא את עצמו מלכוח אל הפועל.
יש לו שלמות דבר שנברא.
כן, אבל זה לא שלמות גמור. זאת אומרת שיש לו עוד לאן לשאוף. הוא כרגע שלם, בכלל שהוא לא יכול לזוז. במה, מה שיש בו זה מה שיש. אבל בכל זאת הוא לא שלמות גמור. אז איך הוא יהיה שלמות גמור? האדם. לכן האדם הוא אדמה ולא זרע. האדם לא רק מוציא את עצמו מלכוח אל הפועל. האדם מוציא את כל המציאות מלכוח אל הפועל. האדם ירד לעולם, וכאן ירד לשיטת המהר"ל מגיע לידי גימור. גימור ראשוני, זאת אומרת, הפך כל תרגימה, כן, אבל גימור של ההתחלה. האדם ירד לעולם כדי להוציא את המציאות מן הכוח אל הפועל. את המציאות זה לא את עצמו, זה גם את עצמו. זה את כל המציאות התחתונה. המציאות התחתונה, כמו שפרק א' תיאר אותה, היא שלמה ומסודרת. היא שלמה ומסודרת כרגע על פי מה שהיא יכולה לעשות. אין לה שום יכולת לפרוץ קדימה. בפרק ב' הוא אמר, אבל האדם הוא חסר. כשהאדם נפגש עם המציאות, האדם עצמו מרגיש חסר, הוא כל הזמן משתוקק ורוצה להתקדם קדימה. אבל למה הוא כל הזמן רוצה להשתוקק ולהתקדם קדימה? מה גורם לו את התנועה הבלתי נגמרת הזאת? ואולי נחזור לשאלה פרק א' שהמהר"ל שלנו התחמקתי ממנה. למה יש יצר רע בעולם? למה פעולות האלוהיות של האדם הם לא בילד אין? למה זה צריך להיות הכל בתורה של חיסרון ומאבקים? כי החיסרון והמאבקים האלה יוצרים את כל הפעילות העולמית. כי כל מגמת האדם זה בסוף להנביט את כל מה שמסביבו. הוא מרומם את כל המציאות כולה. וכשהוא ירומם את כל המציאות כולה, אז היא כולה תתעלה לשלמותה הגמור שהיא אמורה להיות, שהיא לא יכולה בלעדיו לזוז. ולכן כשהאדם מתעלה, גם החיות יתעלו עמו. אגב, להבדיל, כשהאדם יתרסק, גם המציאות יתרסק עמו. הדוגמה הידועה לזה בפרשת נוח, שכשהאדם חטא, גם הבהמות פתאום חטאו, וזה אף לבפלא. בהמות שינו את התנהגותם שם, גם בהמות היה דברים מזעזעים. איך זה יכול לקרות? במה? כן, אבל כשהאדם מוריד את המציאות, המציאות יורדת איתו, גם כשהאדם עולה, המציאות יתעלה איתו בעזרת השם. ולכן דברי הנביא המפורסמים, גר זאב עם כבש ונמר עם דיר בת, גם הנמר ישנה אורו. הנמר ישנה אורו, במה? כן, הנמר ישנה אורו. נכון, הנביא ישעיהו לפי רוב, חוץ מהרמב״ם, שכולם מכירים את שיטתו, אבל חוץ מהרמב״ם כולם מסבירים שהנביא הוא כפשט. זאת אומרת, גר זאב עם כבש, זה כפשוטו, אין, זה לא משל. המציאות תשתנה, איך יכול שהמציאות הבהמית תשתנה? היא הרי תקועה, היא הרי לא יכולה לצאת את עצמה מנקוח אל הפועל. האדם כשהוא יניע את המציאות, הוא יוציא את המנקוח אל הפועל. ואיך האדם יוציא את עצמו מן הכוח לפועל? שימו לב פה, המהר"ל מביא גמרא במסכת סנהדרין, אבל בעצם הוא חוזר פה לפרק א'. נכון, המהר"ל מביא פה גמרא בסנהדרין, אדם לעמל יולד. אמר רב אליעזר, איני יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. מה זה השאלה הזאת, אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה? זה בדיוק השאלה ששאלנו את עצמנו בפרק הראשון. מה מגמת האדם בעולמו? עמל מלאכה, נגר, בנאי, אופה וכולי, או עמל פה? מכריעה הגמרא, עמל פה. איזה עמל פה? עמל תורה או עמל שיחה? זה בדיוק השאלה השנייה של פרק א'. חוכמה שכלית גויית או עמל של תורה? שיחה או תורה? מגמת האדם, כל מה שבארנו פרק א', שהאדם ירד עם יכולת שכלית אלוהית מיוחדת תוך המציאות, עם זיהוי של מגמה ותכלית, עם יכולת לרומם את העולם לתוך נבדלות מיוחדת, זה הכל כדי לרומם את כל המציאות התחתונה החסרה ביחד עמו קדימה. זה נדמה לי הסיכום של שני הפרקים ביחד. כדי לברר את זה טוב, המהר"ל משתמש במשל המפורסם של העירוני ובת מלך. בעצם בת המלך והעירוני זה שני הצדדים הללו. בת המלך מצד עצמה היא שיטה שלמה, הנשמה הייתה שלמה בעולמות העליונים, כמו שהמהר"ל אומר בעצמו בתחילת עמוד י"ד פה, זה מה שקרה סוף הפרק, שכשהיא תהיה נפרדת מן החומר היא תימצא בפועל. הנשמה מצד עצמה היא שלמה, היא לא צריכה שום דבר. וגם בן המלך לפני שהוא פגש את הנשמה היה שלם, הוא לא צריך שום דבר. ורק החיבור המוזר הזה בין בת מלך לבין עירוני יצר זעזוע בלתי נתפס בכל המציאות. אבל כל תפקיד החיבור הזה זה כדי לרומם את המציאות. אולי באמירה יותר כללית, שאני לא בטוח שמדויקת לגמרי, אבל בת המלך היא קשורה לפרק ב'. האדם הוא בעל תחושת חיסרון ממש גדולה. זה הנשמה שלא שייכת לפה, שירדה לתוך המציאות הזאת. והגוף הוא יותר שייך לפרק א', שהכל מסודר, כל עולם החומר, פרק א' דיבר על עולם החומר, כל עולם החומר מסודר, הגוף מסודר, הוא לא צריך שום דבר. אילולא שהייתה יורדת נשמה לאדם, גם האדם, כמו כל וכל הבהמות, היה חי את חייו ברמה העובד, והיה חי מצוין. ואילולא שבת המלך ירדה לתוך הגוף, היא הייתה חיה גם כמצוין. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כל מגמת המציאות, כל תפקיד האדם, זה לחבר את הדברים הללו. שהמהר"ל אמר שהאדם זה מן האדמה, והאדם זה גם מן האדמה לעליון. הנשמה העליונה הזאת, והגוף הזה ביחד. זה שתי הכוחות האדמים. או אפשר גם לראות את זה ככוח הנבדל והכוח המציאותי, איך האדם הוא הנשמה, והמציאות כולה היא הגוף. פרק ד' דיבר לנו שיש את שני הבתים הללו של ההסתכלות. אני כבר עושה להקדמה לפרק ד', תשימו לב לזה, אבל פרק ד' יברר בעצם שאולי הנשמה זה האדם, והעירוני, הבת מלך זה האדם, והעירוני זה כל המציאות כולה, או שמה להסתכל על זה שהבת מלך זה הצד הנבדל שבאדם, הצד הנשמתי שבאדם, והעירוני זה הצד הגופני שבאדם, ובכל מקרה שני החיבורים הללו נכונים לגמרי. זאת אומרת, מגמת הירידה של הנשמה לתוך עולם הגוף, הייתה כדי לזעזע ולגרום פה לתחושת חיסרון עצומה, שתגרום להשתוקקות, שתגרום להתחיל לתיקון והתקדמות. ולכן מרגע שהנשמה ירדה, גם העולם הזה חסר. והיה צריך לפעול גם בעולם הזה כדי להשלים אותו. ומצד הגוף, שחשב שהכל מתוקן פה במסודר, הוא פתאום יגלה שיש עולמות עליונים שהוא לא ידע עליהם בכלל. והוא שייך לעולמות נבדלים. לכן מצד הגוף אולי המבט של פרק א' יותר נכון. חשבתי שהכל שלם, עכשיו בזכות הנשמה, אני יכול להרים מבטי הלאה, או במשל, העירוני, שחשב שהחיי העירוניות זה שיא התפארת, לאכול את הביצה מהתרנגולת ואת החלב מהפרה, העירוני זה כנראה כפרי של פעם. אז הוא חשב שזה הכל, פתאום הוא רואה מה זה מעדני מלך. הוא פתאום פוגש עולמות נבדלים שהוא לא שמע עליהם בכלל. ומצד הנשמה, שהיא חיה לה בהרמון הנבדל, פתאום יורדת לתוך המציאות, היא כל הזמן חשה חוסר נורא, השתוקקות עצומה. אבל שני הפרקים הללו, פרק א' ופרק ב', שמבטאים את שני תנודות של המציאות, את הצד החומרי ואת הצד הרוחני, או כמו שהמהר"ל יגיד במשך, את הצד השמשי ואת הצד האדמי, הם מנסים ביחד להשתלב כדי לייצר את התקדמות העולם לעבר מגמתו ותכליתו. לכן המרכז של פרק ג' זה בסוף, אדם למה להולד. זה תפקיד האדם. אדם למה להולד, המצוות הן לא רק כדי להוציא אותי מהעולם הזה לאיזה עולם מבדל, המצוות הן לא רק כדי להשלים את החיסרון, המצוות הן המהות. העמל הוא המהות, זה היה רצון השם בבריאה, השידוך הזה בין עולם החומר לעולם הרוח, זה היה רצון השם בבריאה. שהעולם ישתרבב סביב עצמו ויתקדם וכל הזמן ייאבק ויאבק 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 ויאבק, ובתוך המאבק הבלתי נגמר הזה הוא ילך יוציא את עצמו לפועל. בדיוק בשביל זה נוצר החיבור. עכשיו אתה שואל אותך מה תפקיד המצוות, למה יש תורה אלוהית? לא רק כדי שנהיה נבדלים ולא רק כדי לתקן את המציאות, זה גוף הדבר, בזה אנחנו עסוקים כל הזמן. אנחנו עסוקים במצוות כי אנחנו נולדנו לעמל, כי זה תפקידנו לחבר את הבלתי אפשרי הזה. ולכן האדם הזה לעולם הוא לא יסיים את העמל שלו. כי זה כל מגמת העולם. מגמת העולם היא לחבר את האינסוף לסוף, את הנשמה על הגוף, וזה בלתי אפשרי לעשות את החיבור הזה לגמרי, ולכן לעד היא תרגיש השתוקקות, לעד הוא ינסה לפרנס אותה ולא יצליח, ולעד הוא יהיה בעמל.
איזה עמל?
עמל תורה ומצוות זה יהיה המרכז כמובן. כן. זה מה שהגמרא שאלה, האדם לאיזה עמל? עמל פה או עמל מלאכה, עמל שיחה עולם תורה. מרכז העמל זה אותו עמל שהתורה ומצוות מכוונים אותו. כן, נכון, בדיוק, הן חייבות, כדי להוריד אותן לתוך המציאות, זה מה שהתחדש. יש מצוות עכשיו בכל רבדי העולם, יש מצוות התלויות בארץ, יש מצוות התלויות בחיות, את כל העולם אנחנו לרומם איתנו, לכן אנחנו אדמה במובן הזה. אז לכן יש מצוות שלא יכולות לעבוד בלי חיות ובלי אדמה, כי גם האדמה צריכה להתקדם והחיות, בטח.
מה, השיפה
שיפות רגע, אז אני לא הבנתי טוב מה השאלה.
לא ירד במצוות, יש שאיפה לשינוי בעבוד.
ודאי, לכן הוא נתן אותה החיטין, זאת אומרת, כשזה ירד, החיסרון הזה לעולם, מכיוון שמגמתו של החיסרון זה לרומם את כל עולם החומר, תחושת החיסרון, אבל רק במפגש של האדם עם המציאות, היא בכל עולם החומר. ונדמה לי שאדם כשפרה פוגשת שיבולין, לא מרגישה חוסר, אני חושב שהעולם הוא גן עדן. זאת אומרת, שאלת הפרה איך נראה גן עדן, הוא נראה כמו שנראה עכשיו. כל היום ברפת, אוכלים ושוכבים, ועושים בו. זה העולם השלם, בכלל. אבל נדמה לי שהאדם כשהוא פוגש עכשיו את הרפת, אז כתוב כל מה חושב, איך אפשר לשחלט את הרפת הזאת, הרפת לא משוחלט מספיק. אבל זה בכל עולם הטבע, זאת אומרת, החיסרון ירד בכוונה לכל רבדי המציאות הכי תחתונים, כדי שעולם המצוות, עולם התורה, בעצם יש מגמה, יש תכלית, יש יעד, אנחנו כל הזמן שואפים לעתיד העליון הנשגר. טוב, זה בקצרה נראה לי המגמה של שלושת הפרקים הראשונים.